לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום רביעי תזיין בסיוון תשע"ח, ויומן לפי שעה היום, כצפוי, לא מעט עיסוק במתרחש בגזרת הדרום. בצל הירי מרצועת עזה מנסים גם במערכת הביטחונית, גם הפוליטית וגם באקדמית לערוך עבורנו הפרדה בין הפלגים השונים שפועלים ברצועת עזה, בין החמאס ששולט לבין הג'יהאד האיסלאמי שאולי מבקש לנקום, מבקש חופש פעולה שובר מוסכמויות נגד ישראל. אנחנו נדבר על הסוגיה הזאת עם מומחה לחברה והפוליטיקה הפלסטינית, הדוקטור עידו זלקוביץ', ראש התוכנית ללימודי המזרח התיכון במכללה האקדמית עמק יזרעאל. האלוף במיל, חבר הכנסת אייל בן ראובן, איש המחנה הציוני, קורא לממשלת ישראל לנצל את שעת הכושר הנוכחית שבה צהל מוכיח את עליונותה של ישראל מול החמאס לקידום מהלך מדיני שישפר את מצב האוכלוסייה ברצועה וייתן סיכוי לתקופת שקט ארוכה יותר. גם הוא יהיה איתנו כאן. אנחנו ננסה להבין את הרעיון שמאחורי הדברים, להעלות בפניו כמה שאלות מתבקשות. מנגד יהיה איתנו גם יושב ראש מפלגת זהות, חבר הכנסת לשעבר משה פייגלין, מי ששימש בעבר חבר ועדת החוץ והביטחון, זה היה בתקופת צוק איתן. בפיו של פייגלין ביקורת חריפה על התנהלות הממשלה בגזרה הדרומית, לטעמו פשוט אין התנהלות אסטרטגית, למעט חשיבה טקטית, מקומית. אנחנו נשמע גם את עמדתו. האם ייתכן שטורקיה מקיימת במודע מלחמה כלכלית נגד ישראל? האפשרות הזו עלתה בדיון בכנסת שעסק ביחסי טורקיה-ישראל. את הסברה הזו השמיע חבר הכנסת מיקי לוי, מיש עתיד. גם הוא יהיה כאן כדי לפרט. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. בצל הירי מרצועת עזה מנסים גם במערכת הביטחונית, גם בזו הפוליטית וגם במערכת האקדמית לערוך לנו הפרדות ושינויים בין הפלגים השונים שפועלים ברצועת עזה, בין החמאס ששולט לבין הג'יהאד האיסלאמי שאולי מנסה קצת ככה להתפרע ולשבור את הכללים והחוקים. אנחנו רוצים להבין קצת מה קורה שם בתוך החברה הפנים עזתית, ואיתנו יצא על קו הטלפון מומחה לחברה והפוליטיקה הפלסטינים, הדוקטור עידו זלקוביץ', שלום לך.
שלום, בוקר טוב שבו לך ולמאזינים.
ראש התוכנית ללימודי המזרח התיכון במכללה האקדמית עמק יזרעאל. אז בוא תסביר לנו, באמת כשאנחנו מסתכלים על רצועת עזה צריך להתחיל לעשות את כל ההפרדות והדקויות האלה, או שמבחינתנו יש שם שולט אחד והוא ייתן את הדין לכל מה שקורה מתחת ידיו?
זאת שאלה שצריך להפריד שתי רמות בתוכה. כלומר, מבחינת האופן שבו מדינת ישראל, ממשלת ישראל, באופן רשמי תופסת את המרחב הזה, היא רואה בחמאס כבעל הבית, משום שהוא מחזיק כרגע את מושכות השלטון, והוא אחרי לכל דבר שיוצא ונכנס מהרצועה, תרתי משמע, גם באוויר, גם בקרקע, גם באופן אזרחי וגם באופן ביטחוני. יחד עם זאת, מעבר לעמדה הרשמית, צריך להבין שחמאס, למרות שהוא זה שצריך לתת את הדין, הוא לא שולט באופן אבסולוטי על רצועת עזה, גם לא מדובר בגורם שהוא מדיני, אלא בארגון טרור שכרגע שולט על תא שטח מסוים, ולכן קל לארגונים אחרים ולשחקנים יותר חזקים ממנו, גם מבחוץ, לשורה בתוך הרצועה, ולנתב מדי פעם את האנרגיות ואת הזעם העצור בה לטובת צרכיו. כך לדוגמה, אנחנו רואים בימים האחרונים את היוזמה של הג'יהאד האסלאמי להביא להסלמה הזאת שאנחנו רואים כרגע, בניגוד לחמאס, שלא הגיבה בירי תלול מסלול, הייתי אומר, יותר אינטנסיבי, כאשר פגענו במטרות שלה, כולל מטרות שהביאו לפגיעה בנפש, בג'יהאד האסלאמי החליטו שהם כן יגיבו במידה והם סופגים פגיעות בנפש, ולאחר שחוסלה חוליה של הארגון הזה לפני 3 ימים כמדומני, או 2.5 ימים, הם החליטו להביא לאותה הרשה שיצרה את הדינמיקה של האסלאמה שאנחנו חווים כרגע. כך שניתן לומר שמי שגרר אותנו פנימה אל תוך המשחק הזה זה ארגון הג'יהאד האסלאמי, אבל הג'יהאד האסלאמי לא פועל בחלל ריק. הג'יהאד האסלאמי צריך לתת את הדין גם בפני החמאס, ישראל רואה אותו אחראי, והתמונה עוד יותר הולכת ומסתבכת, כי הפטרון הגדול של ארגון הג'יהאד האסלאמי זאת כמובן איראן, שסופגת מכה אחר מכה, מכה אחר מכה, מכוחותינו בחודשים האחרונים בניסיונותיה להתבסס בסוריה. ולכן, כרגע הג'יהאד האסלאמי הוא זה שמחזיר לנו את אותם מכות קטנות דרך רצועת עזה מהחזית הדרומית. הוא עושה זאת כמובן בברכה של הפטרון הגדול שלו באיראן, והזרוע הצבאית של חמאס, גדודי זדין אל-קסאם, גם כן איננה יכולה לצאת חוצץ באופן מוחלט, גם אם זה פוגע באינטרסים המדיניים שלה, מול הוראות המגיעות מטהרן לג'יהאד האסלאמי, משום שהזרוע הצבאית של חמאס, גם היא בעלת יחסי תלות מסוימים, בעיקר פיננסים, עם הרפובליקה האסלאמית של איראן. אז זאת תמונה מאוד מאוד מורכבת.
אז אני רוצה להבין, כן. בעצם מה שאתה אומר לנו כרגע זה שהג'יהאד לא רק נוקם את נקמת אותם 3 מחבלים שחוסלו בידי צהל, אלא הוא גם מרגיש שהוא צריך לנקום את נקמתה של איראן.
כן, בוא נאמר את זה שהג'יהאד האסלאמי פועל בברכתה המוחלטת של איראן, ואף אחד בטהרן לא יושב כרגע ולמעשה מקונן ובוכה על כך שהג'יהאד עושה את אותו מהלך שהוא נוקט בו. יחד עם זאת, דווקא מנקודת מבט איראנית, שבהחלט שמחה לראות את הריתוק של כוחות צהל לדרום ואת הקיצה הזאת הביטחונית שהג'יהאד האסלאמי מוביל, צריך להבין שמנקודת מבט איראנית, הג'יהאד האסלאמי, הארגון הזה, הוא מהווה נכס אסטרטגי. כלומר, במידה ובאמת ישראל ואיראן יעלו על מסלול של התנגשות ישירה מבחינה צבאית, בין אם זה על אדמת סוריה ובין אם זה במקומות אחרים, איראן צריכה את ארגון הג'יהאד האסלאמי ואת חיזבאללה בצפון, את שני הארגונים הללו, חיים בועטים ומתפקדים על מנת שהם ישמשו כזרועות הקדמיות שלה, ושוב כמו שאמרתי יפעלו על מנת להטיש את כוחות צהל ולרתק אותם לגזרות נוספות. אז המשחק עצמו מאוד מאוד מורכב, כמו שאמרתי הג'יהאד פועל במצוות ובברכת האיראנים, אבל גם הוא יודע שהוא לא יכול, גם הוא וגם האיראנים יודעים שהם לא יכולים למשוך את הדינמיקה הזאת של ההסלמה זה יותר מדי זמן.
למה? יחסי למה הכוחות,
מנקודת מבט איראנית, אני חושב, אני מבין, שהם לא היו רוצים שהתשתיות הצבאיות של הג'יהאד האסלאמי, שאמורות לשרת אותם ביום פקודה, כאשר באמת תהיה התנגשות ישיר בין הצדדים, שהתשתיות הללו ישחקו ויפגעו. לכן יש רצון להפעיל אותם, אבל לא להוביל לאיזשהו, הייתי אומר, גל להבות גבוה יותר, שיוכל בסופו של דבר להביא גם לאיזשהו גול עצמו, לפגיעה יותר מדי חזקה בתשתיות הצבאיות.
זאת אומרת, מבחינת איראן חשוב לשמור על תשתיות ג'יהאד, כי ביום אחד עוד נצטרך אותם, אז בואו ניתן, נפעיל את המערכות, אבל לא נגזים עם העניין הזה.
בדיוק, בדיוק, והם גם צריכים את התשתיות הללו, גם בהיבט הפנימי שימון, כי הרי לעתים החמאס פועל בקווי מדיניות שאינם תואמים דווקא את החזון האיראני, והג'אד האסלאמי משמש עבור האיראנים לעתים גם כאיזשהו שוט שהוא בעל יכולת הצלפה פנימית בתוך רצועת עזה כלפי החמאס. כלומר, יש לג'אד האסלאמי גם את התפקיד הזה של איזשהו קטליזטור ואיזשהו כוח פנימי בתוך רצועת עזה, שוסר למרות כמעט מוחלטת של האיראני, והם צריכים אותו על מנת להשתמש בו כמנוף לחץ פנימי על החמאס בתוך הרצועה.
אז הסברת לנו את המעורבות הכל כך דרמטית של איראן בסוגיה הזו, אבל בוא רגע נחזור אלינו. האם כאשר הג'יהאד יוצא בפעילות שכזו, האם יכול להיות שהחמאס אומר, אמנם זה לא האנשים שלי, אמנם הייתי רוצה להיות, לשמור על איזושהי רגיעה, גם זה היה מרגיע קצת את הרחוב שרוצה קצת תנאים הומניטריים יותר טובים, אבל בסדר, זה נוח לי שהדבר הזה נעשה על ידי מישהו אחר, נוח לי שמישהו מכה בישראל, או שאולי זה מטריד אותו.
מנקודת מבט חמסאווית, בעיקר מזאת של הזרוע הצבאית.
חמסאווית, ככה אומרים?
כן,
חמסאווית.
כן, חמסאווי, חמסאווי של החמאס.
מעתה לא בערבית. חמאסית, אלא חמסאווית.
חמסאווי טוב. בערבית, כן.
אוקיי, למדנו.
מנקודת מבט של החמאס, ניתן להבין בעיקר מהנקודת מבט של פעילי הזרוע הצבאית, שהם רואים דווקא באלימות, דווקא בכוח, דווקא בהפעלת הטרור, כאמצעי שעוזר להם להשיג מטרות מדיניות. ולכן בזרוע הצבאית של חמאס לעתים דווקא יש נטייה ללכת אחר אותו קו של הסלמה שמוביל הג'יהאד האסלאמי. כך באמת גם נוצרת אותה דינמיקה של הסלמה. אנשי החמאס לא יכולים להרשות לעצמם להישאר מאחור כאשר ארגון יותר קטן לוקח את הבכורה ומוביל את המאבק בישראל. דווקא לגבי העניין של המשבר ההומניטרי, אני רוצה לומר עוד מספר מילים. באופן פרדוקסלי, ובניגוד לפעמים להבנה של כיצד צריך לשבור, כיצד צריך לפתור משבר הומניטרי בצורה דיפלומטית והכרחית, הנרטיב העזתי טוען שכל האחריות למצב ההומניטרי הזה מתגלגלת לפתחנו. הם בנו ומשווקים נרטיב של מצור וחנק, ולשיטתם, כן, במרכאות, הדרך היחידה לפתוח את אותו מצור היא על ידי אותו מאבק. זה הרקע לכל אותן תהלוכות צעדות השיבה שחמאס מובילה 130 במרץ, למעשה השתלטה עליהם. והקמפיין הזה, צריך לומר, מבחינה מבצעית וגם תודעתית, הוא נכשל. ומספר הנפגעים הגדול שהקמפיין הזה יצר עורר זעם של האוכלוסייה, גם כלפינו, כלפי מדינת ישראל, אבל גם כלפי חמאס. ועלו קולות בתוך הרצועה שאמרו, מדוע אתם שולחים את האזרחים למות על הגדר? אם אתם רוצים להילחם בישראל, תילחמו. וזו אחת מהאפשרויות כרגע של החמאס, גם לשחרר את איתור בתוך הרצועה ולהפנות את הזעם נגדנו.
העובדה שהאוכלוסייה באותן צעדות הם אנשי ג'יהאד ואנשי חמאס, ולא כלל
כן,
האוכלוסייה.
אנשי חמאס ואנשי ג'יהאד היו אלה שבאמת הובילו את האקטים האלימים ואת הניסיונות לפגוע בגדר. גם רוב האוכלוסייה
העובדה הזאת לא מלמדת שיש פה איזושהי הסתייגות של האוכלוסייה הזאתית מהמהלך של חמאס?
בהחלט, אתה ראית גם את המספרים, בסך הכל דיברו על מיליונים, וברגעי השיא שהצליחו לגייס את המרחב התומך פוליטית, לא חצו את העשרות אלפים, ועוד פעם מדובר בעיקר גם על אנשים שמזוהים פוליטית ונתמכים פוליטית על ידי אותם גופים, והמאבק הזה הוא מאבקם. אתה לא ראית את גייסות כוללת של אנשי רצועת עזה לאותן צעדות, לאותו מאבק. זאת משום שהם ידעו בדיוק מי עומד מאחורה ומה מה המאבק הזה יכול להשיג. עבור כל מי שהוא איננו איש חמאס וג'יהאד איסלאמי, הצעדות האלה ברצועת עזה לא יצרו איזשהו פתח לשינוי, איזשהו פתח של תקווה, אלא נהפוך הוא, רק פגעו בתנאים הקשים הללו, שמנקודת הפתיחה שלהם עוד לפני המאבק הזה, שיצר אווירה של אלימות ברחובה הזאת ויצר את אותה הסלמה, לא היו טובים מלכתחילה. אז אנחנו רואים כאן למעשה, הייתי אומר, איזשהו רצף בעל המשכיות וזליגה של אותו מאבק שחמאס והג'יהאד ניסו לצייר אותו כמאבק לא אלים, כמאבק עממי. המאבק הזה מהר מאוד תופס את הנפח הטבעי שלו כמאבק בעל אלמנטים חמושים. זה הטבע של הארגונים הללו, זה מה שהם יודעים לעשות, כך הם פועלים, וכאשר אופציה אחת נכשלת, חוזרים באופן ישיר אל תפוסי הפעולה המסורתיים והבסיסיים.
מבחינתה, אבל כשאנחנו חוזרים לשאלת הפתיחה והדברים שאיתם פתחת, בסופו של כל דבר, של כל השיקולים הפנימיים האלה, צודקת ישראל כשהיא שמה את האצבע על חמאס, או שהיית צריכה עכשיו להתחיל להפעיל איזושהי פינצטה צבאית, ואיכשהו להתמקד דווקא בג'יהאד?
כשאני מסתכל על האופן שבו למעשה התגובה הישראלית החלה להתבצע, אז ניתן לראות שבאמת ברגעים הראשונים, המטרות הראשונות שהופצצו, היו בעיקר מטרות המזוהות עם ארגון הג'יהאד האסלאמי. כלומר, כן הייתה פה העברה של מסר ישיר, וכן הייתה פה איזושהי רמיזה לחמאס, אנחנו כרגע תוקפים את הג'יהאד האסלאמי, זאת ההזדמנות שלכם כרגע לתפוס אותו ולהביא להשקטת הרוחות וליצירה של סטטוס קוו מחודש. לאחר מכן אנחנו ראינו שהחלו לתקוף גם מטרות המזוהות עם חמאס. בתפיסה האסטרטגית הרחבה יותר, ממשלת ישראל רואה את חמאס כאחראי לכל מה שיוצא ונכנס מרצועת עזה, גם בשדה הביטחוני וגם בשדה האזרחי. שום דבר לא השתנה בתפיסה הזאת, ומצפה מחמאס כגורם שהוא, הייתי אומר, הוא לא בא למונופול המוחלט על הכוח ברצועה, אבל הוא בהחלט בא לכוח העיקרי לקחת אחריות ולהוביל מחדש למצב שבו השקט נשמר. זה גם האינטרס של חמאס, זה גם מה שחמאס רוצה, כי בראש ובראשונה מה שבאמת מעניין אותה זה להבטיח את שרידותה השלטונית ברצועת עזה, ושרידותה השלטונית לא תתאפשר בלי מציאת פתרון למצב ההומניטרי הקשה שבו חיים התושבים ברצועת עזה, ללא קשר לשיוכם הפוליטי. ופתרון הומניטרי יכול להגיע אך ורק על ידי הבנות אזוריות בבעלות אופן מדיני. אם אנחנו מדברים על איזושהי הודנה, הפסקת אש ארוכת טווח מול החמאס, או אם אנחנו מדברים על איזשהו מנגנון אזורי רב ערוצי ביחד עם הרשות הפלסטינית שיכנס לתוך רצועת עזה, כל האפשרויות הללו יכולות להתבצע אך ורק בהסכמה של החמאס, כל עוד הוא לא מפורק מנשקו. וכרגע אני לא רואה את הסריט שמי מהצדדים פה למען פירוק חמאס מנשקו.
אז הנה ניסינו ככה קצת להבין את המורכבות ב... הייתי אומר המשולש, זה מרובע, ישראל, חמאס, ג'יהאד, איראן, כל ה...
ויש לנו גם את המצרים.
עליהם לא דיברנו, אני צריך בשבילם כן. כנראה שיחה נפרדת. הדוקטור עידו זלקוביץ', ראש התוכנית ללימודי המזרח התיכון, בכללה אקדמית עמק ישראל, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה לך שמעון ולמאזינים.
יום טוב. על פניו נראה שמהלכי הצבא והממשלה זוכים למידה כזו או אחרת של קונצנזוס בזירה הפוליטית. אנחנו רוצים לבחון את הדברים, ואיתנו נמצא על קו הטלפון האלוף במיל, חבר הכנסת אייל בן ראובן, המחנה הציוני, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
איך אתה רואה את המהלכים הללו? שהממשלה מבצעת בדרום, אנחנו פועלים נכון, יש איזשהו מהלך שלא ביצענו, מה צריך לקרות?
אני חושב שברמה הטקטית של צבא, שזה תפקידו, הוא מבצע את תפקידו היטב. מתחילת האירועים, מלפני כחודש וחצי פחות או יותר שהתחלנו להתגלגל לאן שאנחנו מתגלגלים, הצבא בסך הכל מראה את עוצמתו. אני חושב שהיומיים האחרונים היו עוד מהלך שלשמחתי עד נכון לכרגע הוא כמעט ללא נפגעים, כמעט ללא נפגעים, ואני אומר דבר נוסף גם ללא הסתבכויות. אתה יודע שמהלכים צבאיים יש להם נטייה לאורך זמן להסתבך. בדברים כאלה ואחרים, כפר קנה וכל מיני דברים כאלה. אנחנו נמצאים עכשיו למה שאני קורא, נמצאים כרגע במעגל, בגלגל למעלה. וכשנמצאים בגלגל למעלה מבחינה צבאית, זה מקומו של הדרג המדיני לקחת מקל ולעשות עשייה מדינית. עשייה מדינית שתכליתה לנצל את המהלך הצבאי על מנת להשיג מצב יותר טוב לעתיד. לצערי, עד היום, הדרג המדיני שלנו כושל בנושא הזה פעם אחר פעם. פעם אחר פעם. אנחנו עושים מהלכים צבאיים ומסיימים אותם, אז מרוויחים עוד כמה ימי שקט, אבל בסך הכל חוזרים לשאלה טוב, ומה עכשיו? אני חושב שאנחנו היום, אני מצפה מדרג מדיני לשבת ולחשוב לאן רוצים לקחת את העגלה העזתית, אולי לא לפתרון שלם, אני אגיד לך יותר מזה, אני חושב שיש קשר אפילו בין ההצלחה של המהלכים הצבאיים וגם המדיניים בצפון. אני חושב שבצפון האמירה של הרוסים לפני שבוע, או לפני 3-4 ימים, והאמירה של פומפאו לפני זה, אומרת שהמהלכים הצבאיים שלנו מצליחים. אני חושב שצריך לקחת את כל זה עכשיו בחבילה אחת, ולייצר מהלך מדיני שאומר בצפון איראן החוצה, אנחנו גורמים לניתוק או להחלשת הקשר שבין חיזבאללה לבין החמאס בעזה, ואני הייתי הולך עכשיו להכרזה על מהלך הומניטרי בינלאומי בעזה, בשיתוף עם המצרים, מתוך אינטרס ישראלי. אני חושב שלדרג המדיני יש המון המון אפשרויות כרגע פעולה לאור הצלחת הצבא, ולכן אני חושב ש לכל אלה ששמעתי כל מיני שרים, בואו נכבוש את עזה, בואו נרשיך, לא יקנו מספיק, כל מיני אמירות של כאלה שלא יודע, אולי הם אוהבי מלחמות, אני אומר לך, אחד שעשה הרבה מלחמות בחיים שלו, אין דבר יותר גרוע ממלחמה, אין דבר יותר גרוע ממלחמה, אין ברירה עושים איתה, אבל כאשר יש ברירה ואפשר לנצל את הכוח שלנו ולבוא מתוך עוצמה אדירה למהלך מדיני, זה הזמן.
אז אתה אומר לנו, צריך למנף את ההצלחה, את המיקום הגבוה שלנו כרגע בגלגל, למהלך מדיני. אבל בוא, אני אתן לך את המושכות. תאר לנו איך אתה היית רוצה לראות את הגבול הזה, את גבול הרצועה. אתה אומר מהלך הומניטרי, אנחנו רואים שגם כשאנחנו נותנים להם יד רחבה, אבל אנחנו בכל זאת חייבים לשמור על ביטחוננו ולא לאפשר העברה של כל חומר מכל סוג אל הרצועה. אז הדברים נעשים במסורה ובמידה ובבדיקה. אנחנו רואים שהדבר הזה לא מוכיח את עצמו, אנחנו לא נמצאים שם. הגבול מאוד מאוד 67-E, ולמרות זאת הם פשוט לא רוצים. איך אתה יכול לאכוף עליהם את המהלך המדיני הסינגפורי הזה שאתה מדבר עליו?
אני לא מדבר על מהלך סינגפורי, אין לי אשליות לגבי הפיכת עזה לסינגפור. אני, כשאני מדבר על מהלך, אני מדבר על מהלך לטיוב המצב. אין לי כרגע, אין לנו כרגע פתרון מושלם, כמו שאמרת, אתה יודע, להפיכת עזה לסינגפור. אין שם סינגפורים, יש שם חמאס שהוא ארגון טרור, אבל מתחת לחמאס יש 2 מיליון פלסטינים שהיום חיים בכלא. בני נוער שגדלים לכלא, ארגוני טרור שלוטשים עיניים למקומות שכאלה, הם באים למקומות האלה. אין לנו את הפריבילגיה, אין לנו את הפריבילגיה לוותר על הניסיון עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אני אומר הזדמנות, שאני אגב לא מבטיח בהצלחה, אבל היא סיכון נכון, היא סיכון מחושב. מדוע? כי אנחנו מאוד מאוד חזקים. העוצמה שלנו היא חזקה, וניתן לשנות מצב מתי שאנחנו רוצים, כי אנחנו החזקים. אנחנו רוצים את טובתם של תושבי עוטף עזה, ולכן אנחנו חייבים לנסות. אנחנו היום נמצאים, כמו שאמרתי, בגלגל למעלה, והחמאס נמצא היום הרחק הרחק מתחת, בגלגל למטה, במצוקה אדירה. הוא מוכן ללכת היום לכל מיני צעדים שבעבר הוא לא היה מוכן ללכת אליהם, כמו הוא מדבר על הודנה, על כל מיני הפסקות לאורך זמן. אנחנו לא מתים על הרעיונות האלה, אבל כאשר החמאס הוא במצוקה, אנחנו צריכים לנצל את המצוקה הזאת מתוך העוצמה שלנו, ולבוא ולומר, אדוני, לא ישיר, דרך מצרים, דרך כל מיני גורמים שמדברים עם החמאס, אפשר להביא אותם לתחתית המדרגה באמצעות זאת שאנחנו ניקח את ההובלה הבינלאומית לנושא ההומניטרי, כי זאת היום הבעיה של אזרחי עזה. אזרחי עזה היום, מה לעשות, הם יישארו שם לעולם. הם לא יעברו לסינגפור, הם יישארו שם. ולכן, כמו שאתה רוצה, אפילו טיפלנו בשכנינו בסוריה לא מזמן, מתוך איזושהי תובנה שבעתיד, מה שלא יהיה בסוריה, אלו יהיו שכנינו. ולכן כדאי לנסות ליצור איתם קשר בצורה כזאת או אחרת. אני גם מציע את זה לעניין העזתי. יכול להיות שזה לא ברגע אחד ייפטר, אין פה פתרון קסמים לרגע. אבל כדאי להבין שאנחנו, אם אנחנו נפתח פתחי אוויר לעזה, כמו הצעתו של ישראל כץ, אתה יודע שהוא לא מהמפלגה שלי, ואני מתנגד לדבריו הרבה מאוד פעמים, אבל ההצעה שלו לגבי נמל היא הצעה מאוד הגיונית. היא הצעה מאוד הגיונית שמביאה מקומות עבודה לעזה. היא מביאה פתח אוויר, והעולם, פיקוח בינלאומי, מוכן לבוא לשם מחר בבוקר. יש הרבה גורמים לעניין הזה. אז עוד פעם, זה לא, אין פה פתרונות, אתה יודע, של שחור ולבן, פתרונות 100. אין דבר כזה. ויכול להיות שהחמאס ימשיך לנסות להעביר בכל מיני דרכים, כל מיני אמצעים כאלה, ואנחנו יודעים להתמודד עם הדברים האלה. אנחנו יודעים להתמודד עם העניין הזה, אבל אני עושה הבחנה בין החמאס לבין אותם מיליוני אנשים שנמצאים שם, שאני רוצה לנסות ולעזור ולטפל בהם. זה יוסיף לי הן בחברה הישראלית, זה יוסיף לי במרחב הבינלאומי, יראו שישראל היא לא רק פועלת בכוח, היא גם פועלת עם מוח, עם מוח מדיני בריא. אני חושב שיש דרכים, עוד פעם, תזכור דבר, אני אומר את זה כל הזמן, מהלכים צבאיים תכליתם לייצר מהלכים מדיניים ויוזמות מדיניות חכמות. זה התכלית. ולכן אני מציע לדרג המדיני שלנו, תנו לצבא לעשות עכשיו את העבודה, הוא עושה את העבודה מצוין, שבו, תחשבו על מהלכים מדיניים, ויש הרבה מה לעשות.
אתה אומר, חבר הכנסת מרובן, שהתכלית היא יוזמות מדיניות. אבל אולי כאן התכלית היא פשוט להגן על עצמנו. קודם כל, באו, תקפו אותנו, ניסו לחדור את הגדר, ניסו להבעיר מאומה, ואנחנו מנסים להתגונן. לא רוצים עכשיו תוכניות מדיניות, זה עניין של עזה בפני עצמה, והראיה היא שהם לא פונים ומשתוללים מול מצרים, הם משתוללים לכיוון שלנו. אז זה שאנחנו נדבר על יוזמות מדיניות, קודם כל זה לא בטוח שזאת המטרה של המהלך הצבאי. ומצד שני לא בטוח שזה יביא איזשהו פתרון.
בזה אתה טועה טעות גדולה. ותלמד, מי שלומד, אתה יודע, אני הייתי מפקד המכללה לביטחון לאומי.
כן.
וכל התיאוריות הנכונות, מן הסתם, מהלך צבאי איננו עומד בפני עצמו. אין דבר כזה. מהלך צבאי תכליתו לייצר אופציות לדרג מדיני. ודרג מדיני טוב זה דרג מדיני שיודע להשתמש במהלך הצבאי על מנת לשפר את מצבנו. זה עניין מהלך צבאי.
וגם, אתה מדבר על הגנה, במצב שבו...
רגע. שתן לי רק לגמור. דיברת על הגנה. שמע, מה עשינו ביומיים האחרונים, אם לא הגנה? עשינו הגנה שיש בה מהלכים התקפיים, טובים ונכונים, והצבא שלנו לשמחתי עושה את זה מצוין, ולשמחתי גם הצבא, למיטב ידיעתי, גם יודע לאזן את הדרג המדיני, את כל אותם שקדים למיניהם, כמו השרה שקד, שהיא כבר החליטה שאולי כדאי להתחיל לארגן את הכוח לכיבוש עזה. אתה מבין? כיבוש עזה. אנחנו נכבוש את עזה, ואנחנו נשלוט שם, ואנחנו נטפל בשני המיליון האנשים האלה, ונדאג להם למים וחשמל ואוכל, וזה מה שחסר למדינת ישראל היום. רק לכבוש את עזה. בעניין הזה היא גם בטח חושבת על התנחלויות להחזיר את גוש קטיף חזרה למקום. כל מיני רעיונות הזויים שכאלה, ולכן צריך להיות חכמים, צריך להיות שפויים, ולקחת מהלך צבאי. כל כך מוצלח, כפי שאנחנו רואים אותו עד עכשיו, אין כמעט, כמו שאמרתי, אין נפגעים, אין הסתבכויות, קצר, אני מקווה מאוד שאנחנו לקראת סיום, אני מקווה אולי אפילו כבר הסתיים המהלך הזה, ולשבת ולחשוב מדיניות, מדיניות יוזמת, לא מגיבה, אנחנו ברצועת עזה, תשים לב, הם תוקפים, אנחנו מגיבים, הם תוקפים, אנחנו מגיבים, הם עושים מה, אנחנו מגיבים, זה דרך פעולה שאפשר לשמור אותה ולהמשיך להתגלגל איתה לעולם, אבל דרג מדיני צריך לחשוב על לשפר, לשפר, משפרים באמצעות יוזמה, לצערי, בזירה הצפונית יש יוזמה ויוזמה טובה וברוכה, בזירה הדרומית נדה. אין יוזמה מדינית כבר לאורך זמן, אין שום דבר.
בכל אופן, כשאתה אומר יוזמה מדינית, אתה מתכוון לאופן שבו הומניטרית, בינלאומית, נמצא פתרון למצוקה העזתית. זה היעד.
זה אחד מהם.
כי מדינה כבר יש שם.
היעד, לא, תראה, היעד הוא לשפר מצב שבו בעזה, אנחנו כבר לא נמצאים שם, שבעזה התקיים איזשהו משטר, איזשהו משטר שמאפשר חיים שקטים להם בצד שלהם ולנו בצד שלנו. זה היעד כרגע. אני לא מדבר כרגע על מדינת, כמו שאמרת קודם, סינגפור או זה, אנחנו לא בשוודיה עם פינלנד, אנחנו בישראל, בעזה לא אוהבים אותנו
מה
נקודה.
מה מנע מהם לפני חמש שנים? מה מנע מהם את זה במשך כל השנים, מהעזתים לייצר את לעצמם משלטון אחר?
תקשיב, אתה מדבר, אתה שואל שאלות טובות, אבל אתה הולך כמו המדינאים שלנו, מסתכלים על ההיסטוריה. אמרתי קודם.
אבל אם לא נלמד מהעבר, עתידנו לוט בערפל.
העבר הוא חשוב, אבל הרבה יותר חשוב הוא העתיד. הרבה יותר חשוב הוא העתיד. אני לא תשמע ממני אף מילה טובה על הפלסטינים, על החמאס בוודאי לא. ארגון טרור, רוצח, נתאב, כל המילים הטובות שאני מניח שאתה יותר טוב ממני במילים האלה, בעניין הזה, הכל נכון, בעניין. כמו שאמרתי, אני, בגלל שאני, אם הייתי חלש, אני ברירה, אז אני עושה ככה, אני חזק, ואם אני חזק, אז אני מוריד אותם על הברכיים, למצוקה הכי גדולה שבה הם נמצאים, וזה בערך המקום שבו הם נמצאים עכשיו, ואותה אני מנצל לצרכיי. זה מה שצריך לעשות דרג מדיני, לשבת ולחשוב. אני מזכיר לך שבצוק איתן...
וזה לא מעניין אותי אם יש לי פרטנר לדבר איתו? לא מעניין. לא מהדרך המצרים ודרך הקואטים, בסדר.
נכון, לא מעניין. לא מעניין אותי. המושג אין פרטנר, אצלי לפחות כבר לא קיים מזמן, בשום מקום. לא פה ולא ביהודה ושומרון. לא מעניין אותי פרטנר. מעניין אותי האינטרס שלי. אני אגיד לך גם יותר מזה, אני לא רואה את עצמי אחראי למצוקה בעזה היום. אנחנו לא אחראים לזה. אנחנו לא אחראים לזה שאין חשמל, ואנחנו לא אחראים לזה שאין מים, אנחנו לא אחראים לזה שאין כסף. אין לנו, כי גם שמעתי פה אחריות, אנחנו אחראים, אין לנו אחריות על הדבר הזה. האחריות היא על החמאס. הם בחרו בזה, וזה מה שיש להם בעניין הזה. יש אינטרס. צריך לעשות הבחנה ברורה בין אחריות לאינטרס. אם טוב לי שבעזה יהיה חיים קצת יותר משופרים לאוכלוסייה שם, לא לחמאס, לאוכלוסייה שם, ואני יכול באמצעות העולם הבינלאומי לעשות דבר כזה, אז אני אעשה את זה, כי זה אינטרס ישראלי. לא מתוך אחריות, אני אעשה את זה, העולם לדעתי, יש הרבה מדינות, אני אומר לך, אני גם מסתובב בעולם במקומות כאלה ואחרים ומסביר את עמדתנו בעניין הזה, ויש הרבה מקומות ואומרים, אנחנו נעזור לכם בעניין הזה. אנחנו נעזור, אנחנו רוצים רק לשמוע את היוזמה הזאת. אנחנו רוצים לשמוע שאתם מוכנים לקחת מקל בעניין הזה. ולקחת גם סיכונים מסוימים בעניין הזה. למה? כי אתם פה, מה לעשות? אתם בפרונט, ואנחנו בפרונט. זה נכון. אבל יש לנו אפשרות לקחת סיכונים מחושבים כמובן. יש לנו אפשרות כי יש לנו את צהל. יש לנו צבא מעולה, צבא מצוין. יש לנו אזרחי עוטף עזה. אני אומר לך, מי ששומע אותנו עכשיו, נשיקות, חיבוקים הכי גדולים שאפשר לאזרחים הנפלאים האלה. שיושבים שם ורצועת עזה ועוטף עזה, אני מבקר שם. אתה יודע, אנשים באים לגור שם. גם בימים האלה שמדי פעם יש זה, אנשים היום באים לגור בעוטף עזה. כי החיים שם הם חיים טובים בסך הכל. עם כל המתח וזה, ויש מצבים כאלה, והם יודעים להתמודד איתם מאוד מאוד יפה, ואם אני שומע גם את רוב רובם, את גדי ירקוני ואנשים כאלה, הם לא מתלהמים, הם לא באים עם כל מיני רעיונות הזויים, הם רוצים שכנים, וזה הדרג המדיני צריך לעזור בעניין הזה, ליצור שכנות אפשרית. זה המדובר. אין פה מצב שאנחנו בשנתיים הקרובות נגיע לאיזה שכנים שנבנה איתם ביחד מדינות. זה לא ילך. אבל כן צריך לנסות ולפתור את הבעיה הזאת של בית גידול לטרור שגדל על ידינו, ויש לנו אפשרות להשפיע על זה מתוך כוח ומתוך עוצמה שהוכחנו אותה עכשיו ביומיים האחרונים, ואין צורך להמשיך ולהוכיח אותה. לא צריך עוד התקפות ועוד התקפות ועוד התקפות עד שנגיע בסוף להסתבכויות וכו'. מיותר. אנחנו בנקודה טובה עכשיו לעצור ולצאת לתהליך מדיני.
שיחתנו מעט ארוכה ולכן אין לנו הרבה זמן להאריך בעניין הזה, בכל זאת קצת קשה לי עם העניין הזה שאתה אומר לי לא מעניין אותי מה היה בעבר, אני רוצה לדאוג רק לעתיד, כאשר העבר הוכיח לנו שהיו המון הזדמנויות לחמאס להתעסק בשלו, היו הרבה הזדמנויות והוא מקבל הרבה מאוד כסף לכל המשאבים שיגיעו לרצועת עזה, הוא לא עושה את זה. אולי אם אנחנו נלך בדרך הזאת שלך ונתמקד עכשיו באופן, נגייס את כל היכולות המדיניות שלנו כדי לסייע להם לייצר איזה משהו יציב ומבוסס וטוב וקצת יותר טוב ומשופר, הדבר הזה מתעלם ממציאות שהיא נמצאת מתחת לפני השטח, והיא אומרת אנחנו רוצים, איך אומר, הצעדה שלנו היא צעדת שיבה, חק אל עודה, כמו שאמר את זה אז בזמנו ערפאת, זאת השאיפה, תל אביב וירושלים, ותפסיקו לספר לי שאני צריך להסתפק במדינה משופרת ברצועת עזה. אולי פה נמצאת הבעיה, ואם אנחנו נמשיך ונתעלם, וכל פעם ננסה למצוא עזרות הומניטריות ועזרות בינלאומיות, זה יהיה רק עוד שפיכת כסף על אותו בור ללא תחתית.
קודם כל, תראה, התעלמות מבחינתי זה לא לעשות כלום, וזה מה שעשינו בשנים האחרונות. והתגלגלנו ממקום למקום, מסיבוב לסיבוב. זה מה שעשינו. וזה העבר. וכמו שאמרתי, זה לא שתראה, היסטוריה, אני מאוד מאוד אוהב היסטוריה. ויש גם מה ללמוד מהיסטוריה. אבל אני עכשיו מדבר מציאות, והמציאות היא בדרום. בוא אני אתן לך דוגמה בעניין. קח את הזירה הצפונית שלנו. האם אתה חשבת והאמנת שהיום סוריה עם הרוצח הנתעב הזה, אסד, בעניין הזה, שהוא רוצח, עשה טבח באנשיו וכו', ואויב מר מבחינתנו. אתה יודע שסוריה היום יציבה תחת שלטון אסד היא אינטרס ישראלי מובהק? היית מאמין שזה יכול להיות דבר כזה? זה מציאות שמשתנה כל הזמן. אתה מבין? המצב היום בסוריה, בצפון, הוא כזה שמוליך אותנו למקום שאנחנו צריכים להעדיף. האם סוריה יציבה עם אסד בראשה כרגע, שזאת המציאות, הייתי כמובן מעדיף שישב שם מקרון מצורפת, בסדר? זה לא המציאות, יושב שם עכשיו רוצח נתעב, אבל הוא יש לו אינטרס משלו לסוריה שקטה. הדבר האחרון שהוא צריך זה את ישראל היום, איראן היא איום עליו הרבה יותר גדול מישראל, ולכן אנחנו מתמקדים היום בצורך ופועלים צבאית ומדינית כדי להעיף את איראן מהאזור הזה. העדפה בין חיזבאללה על גבולנו הצפוני לבין צבא סורי על גבולנו הצפוני היא חד משמעית. היא חד משמעית. זאת מציאות שלא הייתה בעבר. זאת המציאות היום. ולכן מציאות בונים, מציאות מייצרים, מציאות עושים. ולא כל הזמן הולכים ומספרים, אבל תראה, ככה היה בעבר, וככה, 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 וככה. זה סיפורים נורא מעניינים, ויש מה ללמוד איתם, אבל כמו שאמרתי, אנחנו מדינאים כל הזמן מחפשים הזדמנויות לשפר את המצב, ולא לשמור על המצב. מצב לא טוב, שאתה שומר עליו, אתה לא מתקדם, אתה הולך אחורה. אתה הולך אחורה. ולכן, אני, זאת, תשמע, זה מה שאני יודע, זה מה שאני למדתי, ולמדתי הרבה, מה שאני אומר לך הוא מתבסס על הרבה 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 ידע ולימוד היסטורי, וניתוח והערכות מצב, וכל מה שאתה רוצה, בדרג הצבאי ובדרג המדיני, וכו' וכו'. וזה מה שאני ממליץ ומציע לדרג המדיני שלנו. שבו, תפסיקו לדבר כל הזמן על כמה הם איומים וכמה הם רעים. הם כאלה, אוקיי, בסדר. עכשיו, מה טוב לעוטף עזה, מה טוב לאזרחי מדינת ישראל? ומה שטוב, זה מה שאמרתי, שלאזרחי עזה, לתושבים בעזה, לא לחמאס, החמאס הוא היום השליט שם, אבל תושבי עזה, 2 מיליון אנשים שישנם שם, אם יהיה להם חשמל, אם יהיה להם מים, יהיה להם מה להפסיד, יהיה להם מה להפסיד שם, אם זה. הם יעשו כל מה שניתן על מנת לעצור את הגורמים הקיצוניים האלה. זה נראה כרגע לכל מיני אנשים, אולי אני, רחוק, אני חייב... אבל מציאות מייצרים. מציאות לא יושבת על העבר, אלא על העתיד.
אני מתנצל שאני מתפרץ וככה, ואולי נותן פה עוד איזושהי מקפצה להאריך את שיחתנו הארוכה ממילא, אבל בכל זאת אני ארצה את התייחסותך. דווקא בגלל שאתה אומר שהחיים הטובים יחסית יותר שיהיו ברצועת עזה יהוו משהו שאפשר להפסיד אותו, ולכן הם לא ירצו להסלים את המציאות. שמענו כאן מה שתמול פה בבמה שלנו כאן בערוץ 7, אמירה שמגיעה דווקא מהאקדמיה, שאומרת ש... ככל שהמצב שם קשה, הם אלה שמחזיקים בגרון את החמאס מלמטה, ואומרים, הציבור הזאתי, ואומרים לו, אל תצטרף למה שעושה הג'יהאד, ולכן הג'יהאד האיסלאמי הוא זה שיורה רק פצמרים, בטווחים יחסית מצומצמים. החמאס מבין שהאוכלוסייה כבר מתקוממת נגדו, כי היא לא אוהבת את המצוקה שהיא חיה בו, והוא משתדל או מנסה ככל יכולתו להצר את צעדיו של הג'יהאד האיסלאמי.
שאלת שאלה וחיזקת את דבריי. תחשוב טוב על מה שאמרת, על מה ששאלת, וחיזקת בדיוק את דבריי. מה שאמרתי זה החמאס לאור מצוקתו, מה שהסביר לך, מי שהסביר לך, אני לא יודע מהאקדמיה, אמר לך דבר נכון. אמר לך דבר נכון. החמאס היום, לאור מצוקתו, מנסה להחזיק את הג'יהאד, אבל הוא לא יכול... הוא חלש, יש לו בעיות חולשה משלו, ובית יש לו בעיות משלו, בעיות של קהל משלו, והוא גם כגוף טרור התנגדות גם לא יכול לשחק לגמרי את המשחק ולהגיד לא חשוב מה יהיה וזה, אני נלחם נגד הג'יהאד. גם זאת מציאות קיימת, ולכן אם אתה תחזק את הציבור, את הציבור בהתנגדות שלו למהלכים צבאיים, זה גם יאפשר לחמאס לחזק את עמדתו כנגד מהלכים צבאיים לא רצויים מבחינתו. עוד פעם, זה לא יביא מחרתיים את החמאס לקנייה. החמאס בעיניי, לפחות בנקודת הזמן הזאת כרגע, הוא עובדה שצריך לחיות איתה בעניין הזה, וצריך למצוא איך אנחנו מנטרלים את האלימות ככל שרק ניתן מהגוף הזה שנקרא חמאס, מהצרכים שלו מול הקהל שלו. וכמו שהוא עשה מאמץ, ועשה מאמץ גדול, לבלום את הג'יהאד לאורך זמן, אני אגב גם מניח שבזמן הקרוב, אם אכן אנחנו נרגיע את המצב, זה גם ימשיך להיות המצב שהחמאס לא ירצה להיכנס לעוד סיבוב, אבל אני חושב שצריך לחזק את זה בהרבה, ואפשר לחזק את זה בהרבה, ולהגיד עוד פעם, בלי להיכנס עם החמאס כרגע לשיח עד שהוא לא ישנה את דרכו, וגם זה דברים שקרו, אתה יודע שהיינו מול אויבים מרים בעבר, והם שינו את דרכם, לא בגלל חולשתנו, אלא בגלל עוצמתנו. זה נכון לגבי סעדת, וזה נכון לגבי חוסן, וזה נכון לכל מיני כאלה שניסו לפעול בינינו, נגדנו באמצעים אלימים, נכשלו פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שהם הגיעו למקום שבו הם אמרו, טוב, אין מה לעשות, מלחמה, אלימות, זה לא הדרך, בוא ננסה בדרכים אחרים. לשם צריך לשאוף, ואנחנו, כמו שאמרתי בהתחלה, אין לנו, כי אנחנו חזקים, אין לנו את הפריבילגיה לוותר על לנסות דברים, לעשות דברים חדשים שלא עשינו בעבר, וגם אם נכשלנו בחלק מהם בעבר, שווה וחשוב לעשות את זה, כי המציאות מאז השתנתה. כשעשינו את זה לפני מספר שנים, מצרים הייתה במקום אחר, לא היינו ביחד עם המצרים בלחימה כנגד טרור, למשל בסיני. המצרים היום מאוד מעוניינים להיות גורם פה, גורם בשיתוף הזה, בעבודה הזאת מול עזה, כי עזה מבחינתם היא גם כן איום. יש פה, המציאות כל הזמן משתנה, והחוכמה בביטחון לאומי היא לנצל כל סיטואציה, כל מצב, לבחון אותה בזמן אמיתי, ולהסתכל קדימה ולראות איך ממצאים אותה.
ואיש אחד שומע את הדברים, והוא בטח מרוצה מהאמירה הזו שלך, שאתה משבח אותו, איש שיושב מסביב לשולחן הממשלה, השר ישראל כץ, אתה רואה בו אדם שבכל זאת נותן איזשהו פתח עברור עתידי לרצועת עזה. חבר הכנסת אייל בן ראובן, המחנה הציוני, אני מאוד מודה לך על הדברים.
רק הכותרת שלי היא לא ישראל כץ כמובן.
כן, בוודאי.
א', שיחה מאוד מעניינת ושאלות מאוד מעניינות, ואני חושב שטוב שנשמע ותשמעו עוד צד לעניין.
בוודאי, בשביל זה אנחנו כאן. תודה רבה, כל טוב.
תודה רבה גם לך ויום שקט, תודה.
אז ברצועת עזה אומרים לנו שהושג איזשהו שקט, והדברים כל כך רגישים ושבירים שאנחנו לא יודעים אם עד סופה של השיחה הזו הדברים עוד יישמרו, אבל בכל זאת כך מדווחים לנו ואנחנו נתייחס לנתון הזה כקיים. איתנו על קו הטלפון נמצא יושב ראש מפלגת זהות, חבר הכנסת לשעבר משה פייגלין, שלום לך.
שלום, שלום. אתה יכול גם להוסיף לרשימת התארים שלי, חבר ועדת חוץ וביטחון, בזמן צוק איתן, אני חושב שזה רלוונטי, נדבר על זה.
אז הנה, הוספת את הנתון הזה למעננו, ובאמת אנחנו רוצים לשמוע ממך, אנחנו עוברים ימים ככה מורכבים, טלטלות, עליות, ירידות, ואיך אתה רואה את ההתנהלות של הממשלה שלנו מול מה שקורה שם?
אין התנהלות. אין התנהלות. בוא, אני אסביר את המשפט הזה. תראה, כולנו מבינים שלו חלילה וחס, היו לא תהיה ולא היה, אבל לו חלילה וחס, הפגז שנפל שם בחצר של גן ילדים, היה לא נופל בחצר, אלא על הגן עצמו, וכולנו היינו הולכים אחרי ארונותיהם הקטנים של לא עלינו 10-15 ילדים, אז עכשיו היינו במלחמה כוללת. כולנו מבינים את זה, נכון? אין שאלה בכלל.
לא, זה לא צריך אפילו להיות בפער מיקומי, אלא בסך הכל 50 דקות קדימה, זה יכול להגיע לאותה תוצאה הנוראה.
כן, כן, כן. עכשיו, מה המשמעות? מכיוון שזה לגמרי ברור, אני לא חושב שיש אדם אחד בישראל משמאל או מימין שיחלוק על מה שאמרתי עכשיו. אז המשמעות היא שאין כאן מדיניות אסטרטגית, אלא מדיניות אמוציונלית של הממשלה. ומכאן התשובה שנתתי לך, אין מדיניות, כי מדיניות אמוציונלית היא לא מדיניות, את זה יש לכולנו, כלומר, פני הדור כפני הכלב כפשוטו. כן, מנהיגי הדור רצים לפני הציבור, מריחים ככה כמו כלב, מה הוא מסוגל לעשות, מה לא, ולפי זה נקבעת המדיניות, אז אין מדיניות.
אבל זאת המציאות בכלל במדיניות, זה לא רק מהיום, חומת מגן, הגיעה אחרי מלון פארק. אפילו, אתה יודע מה, אפילו הסכמי אוסלו היו בעקבות פיגועי טרור מסוים. גם מי שחושב את עצמו מדינאי עושה זאת בעקבות מה שקורה בשטח. אין מה לעשות, זאת המציאות.
לא, 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 כשהזכרת את הסכמי אוסלו, פה כבר לא הסכמתי איתך. הסכמי אוסלו היו שינוי אסטרטגי מהותי בדרכה של מדינת ישראל מאז מלחמת ששת הימים, מאז הקמתה למעשה, אוקיי? הסכמי אוסלו, וכאן צריך להוריד את הכובע בפני שמעון פרס ויוסי ביילין וכל החבורה הרעה הזאת שהביאה לנו את האסון הזה, הסכמי אוסלו לא היו טקטיקה, הסכמי אוסלו היו אסטרטגיה, והימין, מכיוון שמעולם לא הייתה לו שום דבר שמתקרב לאסטרטגיה, אלא רק אמוציות כאלה של הכרזות, אני אגיע לשם, אני מוטט את החמאס, כמו שאמר נתניהו, או נרוג את הנייה, כמו שאמר ליברמן, ומחרים מחזיק אחריהם גם בנט, עם דיבורי סיפוח, שכשאתה מסתכל לתוכם, אתה מבין שזה בדיוק אותו דבר. מעולם לא הייתה אסטרטגיה לימין, אני אומר לך מאז ז'בוטינסקי, לא רק עכשיו. מכיוון שכך, אז כל מה שנותר לממשלת הימין, זה מה שהגדרתי, לרחרח לאן הציבור רוצה ומה הוא מסוגל לעשות, לפי זה לקבוע מה יעשה הצבא. זה כל כך עלוב, זה כל כך עלוב. הגענו למצב שאנחנו יורים טילים על פגזים. לא טילים, זה כבר לא טילים נגד טילים, זה טילים נגד פגזי מרגמה. אתה יודע, זה גאונות טכנולוגית, זה טמטום ועליבות, זה פשוט בושה. אסטרטגית שאין כדוגמתה, זה דברים שלא יאומנו. דברים שלא יאומנו. אנחנו, אתה יודע, חז"ל אומרים, לא העכבר גנב, אלא החור גנב. העכבר יש לו אסטרטגיה, העכבר לצורך המשל זה השמאל. הוא יודע מה הוא רוצה, הוא רוצה בעוד שבועיים להחריב את נתיב האבות, ונתיב האבות יוחרב, כי יש אסטרטגיה. שלא רוצים את ההתיישבות, לא רוצים את ארץ ישראל, לא רוצים מדינה יהודית, והוא פועל בתוך אסטרטגיה. הימין הוא החור, אז העכבר לא השם, הימין השם, החור השם. וככל שהניצחון של הימין חזק יותר בבחירות, ככה החור גדול יותר. תראה מה קרה כשבגין ניצח ניצחון נפלא, גדול, לפיס ב-77 את שמעון פרס. מה קרה? החרבנו את כל, את כל חבל ימין. ומה קרה כששרון ניצח ניצחון פוליטי נהדר את, את ברק, מה קיבלנו? את, את גוש קטיף. עכשיו יש לך את הניצחון הכי גדול של הימין, את נתניהו שהוא יותר חזק מאשר אי פעם, ומה אנחנו הולכים לקבל? מה באופק? באופק חלוקת ירושלים, שגרירות אמריקאית גם באבו דיס, זה בחודש הבא כבר אמור להגיע הנה, זה נרקח בצורה די גלויה בשלט רחוק מפה, מוגש לנתניהו, מוגש לטראמפ ולקושנר מכאן על ידי נתניהו והשר אלקין, כי הרי מי צריך את אבו דיס, מי צריך את ג'בל מוקאבר, אתה תראה שעוד פעם נקבל חוק כזה גדול מהימין שבתוכו ייכנס האחבר. החור הוא זה שגונב, לא האחבר. והחור הוא הימין בגלל שהימין לא בא מעולם עם תשובה משמעותית, אמיתית, יסודית, למה הוא בכלל רוצה, מה הוא בכלל מבקש. כשמפלגת זהות באה ואומרת בדיוק את מה שאמרנו 20 שנה, מה זו ארצנו, מה זה המאבק באוסלו. זו ארצנו, פשוט זו ארצנו כולה. עזה היא עיר עם היסטוריה יהודית של 3,000 שנה, כמו ירושלים. רצופה אגב, כמו ירושלים, עד שנות ה-30 של המאה הקודמת. הכנסנו לעצמנו לראש, אימצנו על קרבה ועל קראיה, את האידיאולוגיה של השמאל. הימין לא מסוגל לבוא להגיד לא, זו ארצנו, ולייצר ולבוא ולומר מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו מחסלים באמת את שלטון החמאס, מחזירים את המשטר הצבאי, וכמובן מבטלים את הסכמי אוסלו שלכם, ומתחילים הליך ארוך, מדורג, הומני, מה שאתה רוצה, שמשחרר מעזה את הערבים המסכנים שקלנו שם בהסכמי אוסלו, מעמיד אותם בראש התור לכל יעדי הגירה המבוקשים בעולם, בהליך ארוך מסודר, ובסופו של דבר מכילים ריבונות, ומפריחים את ארצנו כולה, ומשיבים לעצמנו את מימד הצדק, ופועלים על פי אסטרטגיה, כמו שהשמאל יודע. זה מה שחסר, וזה מה שזהות מביאה לשיח.
אז מה שאתה מציע לרצועת עזה זה הגירה של אותם פלסטינים, ואתה אומר לנו בסוף ריבונות גם ברצועת עזה, ואתה אומר לנו מיגור שלטון החמאס, אבל אתה, כמו שאמרת בתחילת הדברים...
אני אומר, סליחה, רגע, אני אומר את אותם דברים שאני אומר כבר 20 שנה.
בסדר גמור.
בכנסת, אבל אני פשוט אומר את זה, אני לא נכנע לרציונל של השמאל, כי יש לי רציונל משלי, יש לי אסטרטגיה משלי. אתה יודע, שאלו רון פונדק, מי שהיה אדריכל של הסכמי אוסלו, הודה במפורש באפריל 2014, הוא אמר, הסכמי אוסלו לא נועדו להביא שלום, הם נועדו לייצר ישראליזציה של המדינה במקום יהוד שלה. זאת אומרת, התהליך השלום היה מסכה להפיכת מדינת ישראל ממדינה יהודית למדינת כל אזרחיה. אז אנחנו באים בגאון ואומרים לא, לא מדינת כל אזרחיה, מדינה יהודית, וזאת ארצנו שהיא חלק מהזהות שלנו, השלמה, ואנחנו לא מבטרים על גרגיל אחד מארצנו הקדושה, ואנחנו נבוא עם אסטרטגיה שבסופו של דבר עזה תראה בדיוק כמו יפו, עזה תראה בדיוק כמו אקו, עיר ים תיכונית פורחת בריבונות ישראלית. תציב, אבל כשאתה לא מסוגל להציב אסטרטגיה כזאת, כי אתה רק חור, כמו שהסברתי קודם לכן, אתה בסופו של דבר את ירושלים מאבד, לא עזה. כי מי היום מסתובב במזרח העיר? כי אתה, כל השנים שאתה בשלטון, לא פעלת מתוך אסטרטגיה שבאה לייהד את העיר, שבאה לאחד את העיר. זו בדיוק אותה נקודה, הימין הישראלי כל כך עלוב, כל כך לא מסוגל לייצר אלטרנטיבה לשמאל, ולכן תמיד מנצח
בבחירות
ומפסיד במציאות, השמאל ממשיך לשלוט.
ובכל זאת אני רוצה לשאול על בסיס המשפט הראשון שאמרת בשיחה הזו, הזכרת את כהונתך בוועדת החוץ והביטחון, ואני רוצה לשאול האם כשהיית שם לא ראית שהמציאות אולי קצת יותר מורכבת מהצבת אידיאולוגיה ברורה ונחרצת על השולחן בלי להזיז ממנה, לזוז ממנה ימין ושמאל?
אוי ואבוי מה שראיתי שם, אוי ואבוי, כל מה שאני אומר לך עכשיו בנחרצות כל כך ברורה, היא בין השאר בגלל מה שראיתי שם. וזה כבר לא סוד שכשהגיע הרמטכ"ל של היום במהלך צוק איתן, כשכמעט 60 יום טילים נוחתים על תל אביב, וממשיך לדווח לנו בוועדת חוץ וביטחון על כמה טילים השמדנו וכמה מנהרות מצאנו, מין דיווח אפסנאי שכזה, אוקיי? חביבי, אני בוועדת חוץ וביטחון, אני לא מפקד גדוד בשטח, זיג לימין וזיג לשמאל. דבר איתי אסטרטגיה. בשלב מסוים שאלתי את, את סגן הרמטכ"ל דאז, הרמטכ"ל דהיום, שאלתי אותו, תגיד לי בבקשה, אחריי מנהרה אף פעם לא רדפה. אותי לא מעניין אם אתה תחסל אותה מפה, תחסל אותה משם, וכמה השמדת וכמה השארת. תגיד לי בבקשה, תשובה לשאלה פשוטה, מי האויב? ואתה יודע משהו? הוא לא היה מסוגל לענות לי. הסכמי אוסלו, ומה שעשתה כל התפיסה הזאת, שזו לא ארצנו, הניחו רטייה על עיני הפיקוד הבכיר של הצבא. הוא מרגיש היום שהוא בכלל מהאום. הוא לא מבין את צדקת קיומו כאן. כל תפקידו הוא להשליט סדר ולהשיב את השקט על כנו. הוא לא מייצג שום חתיכת צדק. הוא לא מייצג שום בשורה שאנחנו אמורים לבשר כאן. שום תחושת שליחות. כלום. אנחנו הכוח הנורווגי. זה מה שאנחנו. זה נורא ואיום מה שראיתי שם בוועדת חוץ וביטחון. וצריך להבין, הבעיה היא לא, כמובן היא לא בכוח, אנחנו הכי חזקים והכי טכנולוגיים, הבעיה היא שהימין הוא חור, חור גדול וחזק, ובחור הזה שלא נטעה ושלא נתבלבל, כל מי שיש לו איזושהי ראייה היסטורית קיצת טווח ממה שהיה כאן ב-40 שנות הימין, מבין שבחור הזה העכברים ימשיכו להיכנס, ולא העכברים יהיו הגנבים, אלא החור הוא הגנב.
נשמע בהחלט, בהחלט תקיף וחריף, והשאלה היא, וככה תנסה לענות לי ככה בקצרה, כי שיחתנו קצת טיפה ארוכה ממה שתוכנן, האם אתה סבור באמת שיש אפשרות לא להוליך את משה פייגלין ועוד כמה אנשיו, ולא משנה מה מספר כמותם, אלא את העם בציון לשינוי דרמטי תודעתי שאתה מדבר עליו?
אני משוכנע לגמרי. תמיד, אם לא הייתי מאמין אמונה עמוקה בעם היושב בציון, בעם ישראל שנמצא כאן, הייתי עושה לביתי, לא הייתי מדבר איתך עכשיו, הייתי יושב במקום שקט וכותב ספרים, זה מה שאני אוהב לעשות. אני משוכנע לחלוטין שהדבר היחיד שחסר כאן זה מנהיגות. זה הכל. העם קמה לבשורה, לאמירה. הרי מה שקורה כרגע, זה שאנחנו משלמים מאז אוסלו פי 20 יותר פצועים, פי 6 יותר הרוגים, ו-12% מהתקציב כל שנה, למעלה מטריליון שקל, זה בית בחינם לכל זוג צעיר בישראל, למען השם, אנחנו משלמים על הקונספציה הזו של אוסלו. זאת אומרת, ממש לא כדאי גם מבחינה חומרית, גם מבחינת השקט והשלווה והדם שנשפך, להמשיך בדרך הזו. אז למה אנחנו ממשיכים? משום שאין מה לעשות, העם הולך אחרי מנהיגיו, וברגע שנתניהו התחבק עם ערפאת, וסגר את הגדר גם על הימין, את הגדר של אוסלו גם על הימין, וברגע שהדבר הזה קיבל תמיד את התמיכה בסופו של דבר, בדיעבד, גם של הימין הדתי, כולל בימים אלו ממש, אז מה אתה רוצה מהעם? אין לו אלטרנטיבה אחרת, אבל ברגע שתהיה קול חזק, ברור, משמעותי, רציני, אחראי, בוגר, שלא מדבר רק על אוסלו ועל ערבים ועל תוכניות מדיניות, אלא מביא פתרונות אמיתיים בכלכלה, בדיור, בחינוך, ביוקר המחיה, בא עם תשובות כוללות, בא לקחת אחריות על כלל עם ישראל. ברגע שהכל הזה יהיה בכנסת, וילך ויצמח מתוך הכנסת, בוודאי שהעם ילך אחריו.
וכאן אנחנו, וכאן כצפוי אולי, כאן אולי כצפוי וכמתבקש, אנחנו נשים את הכוכבית, כאן אנחנו גולשים לתעמולת בחירות, אבל בסדר, זה טבעי והגיוני, אבל אני רוצה לשאול אותך, מה אתה עושה עם העולם? העולם לא יאהב את זה שאתה תגיד לו, שאתה לא זז מגרגר, ושאתה משאיר אנשים בכלא העזתי, עד שאתה תתחיל להגר אותם לחוץ לארץ, הם יגידו לך שאתה, אדוני, מקיים פה מדיניות מאוד מאוד אכזרית כלפי עם עשוק ונדכה.
קודם כל, הם לא עם, הם השוק ונתקה, אבל הם לא עם, אין דבר כזה עם פלסטיני, אבל אהבתי את המושג שלך להגר אותם, דרך אגב, זה מושג נכון. מצבם יהיה גם תחת משטר צבאי, בוודאי הרבה יותר טוב ממשהו היום, אבל התשובה האמיתית והפשוטה היא שהעולם ברובו מצפה שתעשה את זה. הרי למה השגרירות עברה לירושלים? כי נתניהו ביקש, נתניהו עשה את כל שיכול כדי שהיא לא תעבור לירושלים. השגרירות עברה לירושלים כי טראמפ רצה והאוונגליסטים שמאחוריו התעקשו, ולכן השגרירות עברה לירושלים. ישראל היום במצב שיכולה לעשות כמעט מה שהיא רוצה, אבל היא לא יודעת מה היא רוצה. זאת הבעיה. אז אנחנו כבר נמצאים היום במצב של אז יאמרו בגויים, אוקיי? אנחנו במצב שהעולם, לפחות חלקו המאמין בתנ"ך, שהוא בוודאי משענת מספיקה, כן? דוחק אותך קדימה להתחיל להיות מי שאתה צריך להיות. אם אתה יודע מה אתה רוצה, אתה יכול להסתדר עם העולם. אם אתה מבולבל, אם אתה חסר ביטחון עצמי, אם אתה לא מאמין בצדקת דרכך, אז מה אתה רוצה מהעולם?
משה פייגלין, יושב ראש תנועת מפלגת זהות, תודה רבה לך על הדברים.
תודה לכם.
כל טוב. האם ייתכן שטורקיה מקיימת במודע מלחמה כלכלית נגד ישראל? האפשרות הזאת הועלתה בדיון בכנסת שעסק ביחסי טורקיה-ישראל. ואת הסברה הזו ישמיע חבר הכנסת מיקי לוי מיש עתיד, שלום לך.
שלום וברכה.
תסביר לנו מה קורה איתנו בנושא הזה.
אם אני לוקח מספר מפעלים שעמדו על השולחן, שעמדו לפטר עובדים כתוצאה מכך שהיבוא מטורקיה היה אמור למוטט את המפעלים כגון פניציה בצפון, שמעסיקה כ-240 עובדים, הטורקים יבואו לארץ זכוכית במחירים נמוכים יותר, ואז תוצרת המקומית הייתה מתייתרת. אפשר להסתכל על מלט ארטוב, להבדיל ממלט נשר, זהו מפעל קטן בבית שמש. אם הטורקים יציפו את השוק הישראלי במלט זול, המפעלים האלה יתמוטטו. ואם אני לוקח למשל את מפעל סנרג'י, מפעל המתכת, מפעל כבלי המתכת, אז יבואו כבלי מתכת מטורקיה לחברת החשמל ב-140 מיליון שקל. יש כאן מפעל מקומי, הכבלים שלו מצוינים, אז הצלחנו לעצור חלק מהיבוא מטורקיה ולהעביר את הכסף לייצור מקומי. במדינת ישראל אין אפרות מתכת, אין ברזל, ולכן אוספים כ-800 אלף טון בשנה גרוטאות של ברזל, ואפשר להתיך את זה כאן במפעל שקיים באשדוד, מפעל יהודה. מה עושים? מעבירים כ-350 עד 400 אלף טון לטורקיה. מה שקורה שנאספים כל שלדות הטנקים בנגב שמשמשות מטרות אימון לחיל האוויר, ומפרקים מעקות בטיחות בכבישי מדינת ישראל. כמובן שהמפעל הישראלי באשדוד לא מקבל את הדברים האלה כי הם בלתי חוקיים. מה עושים אותם גנבים? נוסעים לאשדוד, רק חוצים את הכביש כמעט, ומאמיסים את זה על אונייה שמעבירה את זה לטורקיה, ואחר כך אנחנו צריכים לקנות מטורקיה את הברזל עבור הבניינים שנבנים במדינת ישראל.
ולהבנתך, חבר הכנסת לוי, מה שקורה זה במודע, או שפשוט זאת המדיניות הטורקית למכור בזול לכל העולם?
אני אתן רק דוגמה אחת, כי אין לי מודיעין ולא ביצעתי חקירה מקיפה. טורקיה יצאה לאיטליה סגוגיות, שמשות. המפעל באיטליה התמוטט, המפעל הטורקי קנה אותו, הפסיק את הייצור, ואז המחירים גנלו. אני מזהיר שמצב כזה יכול להתקיים במדינת ישראל. אולי עכשיו אפשר לקבל סחורה זולה, בעתיד הרחוק המפעל יסגר, והמחירים של אותם סחורות יעלו.
זאת אומרת, בעתיד, שאף אחד שלא יבנה לטווח רחוק את אותם מחירים, זה המחירים גם יעלו.
אחד משמעי, כי אי אפשר להישאר בטווח הזה לאורך זמן, ויותר מכך, האם אנחנו כשוק מקומי יכולים להסתפק אך ורק על תוצרת חיצונית, ומבחינה אסטרטגית זו הבעיה, שיום בהיר אחד נמצא את עצמנו בלי מפעלים, בלי יכולת לייצר אצלנו, וזה דומה הדבר גם בחקלאות, והשווקים האחרים ייסגרו בפנינו מטעמים כאלה או אחרים, או אפילו אני יכול להגיד מטעמים פוליטיים.
אבל אתה מתמקד דווקא בטורקיה, ואני שואל למה? גם סין נוהגת ככה, וקוריאה נוהגת ככה, ואנחנו מייבאים משם, ואנחנו לא מדברים על זה.
כשאנחנו מייבאים מקוריאה ומסין, אנחנו מייבאים דברים שחסר בשוק המקומי. אבל כשיש מגמה חד משמעית להציף את השוק המקומי בסחורה זולה מטורקיה, שהטווחים של המשלוחים הם טווחים מאוד מאוד קצרים בניגוד לאחרים, וכשיש כאן מפעלים מקומיים, זה למוטט את התעשייה הישראלית. אני כאן כנציגה של התעשייה הישראלית והמפעלים, לא אתן לזה יחד בוועדת הכספים להתקיים.
מה אומרים לך במשרד הכלכלה? כל מי שאמור להיות מוטרד מהעניין?
האמת היא שדווקא השר אלי כהן התגייס לטובת העניין, אני חייב לציין אותו לטובה, והגביל בצורה כזו או אחרת את היבוא מטורקיה על כך שהוא הטיל מכסי היצף למניעת יבוא זול מטורקיה. אמרתי לשר, זה אינו מספק, זה יכול להיות לגבי מה שהוא עושה לגבי פניציה והמלט, עדיין חסר לנו מכסה צף לגבי מפעלים חדשים, אני כרגע הגשתי בקשה דחופה לטפל בנושא המלט כדי לא למוטט את מפעל המלט בבית שמש, מפעל הרטוב, להבדיל מהאחרים.
טוב, אנחנו נעקוב, זה בהחלט דבר מעניין, דרמטי, וצריך לקבל קצת יותר כותרות. חבר הכנסת מיקי לוי, תודה רבה.
תודה רבה לכם, צהריים טוב.
יום טוב. עד כאן, יומן לפי שעה, תודות לאורחי היומן הזה. לחבר הכנסת אלוף ומילה ילמן ראובן. לדוקטור עידו זלקוביץ'. לחבר הכנסת מיקי לוי. יושב ראש זהות, משה פייגלין. לכם על ההזנה, שאו ברכה לימים טובים. בשורות טובות. להשתמע. Thank you.